טוב, תודה שבאתם, שמח לראות את כולכם. היום אני רציתי לדבר על שבת שירה. כאילו יש שבת שמקבל שם לפי מה שאנחנו קוראים בשבת, שירת הים. עכשיו אני חייב להודות שאני יותר כאילו מוחי, אינטלקטואלי, אוהב ללמוד. השירה לא כל כך מדברת עליי, ואני מניח שיש הרבה אנשים פה שמזדהים עם זה, בהנדסה, בטכנולוגיה. אנחנו אוהבים ללמוד, לראות, לקרוא, להבין. כאילו שירה זה יפה, אבל זה טוב, אחרים אוהבים לשיר. עכשיו אני אומר את זה לגנאי, זה לא טוב, זה לא כאילו, אני לא מתגאה בזה, ותכף אנחנו נראה למה. האמת היא ש כל השיעור הזה אני רוצה להוכיח לכם שאנחנו אפילו אנשים שמזדהים עם הצד השמאלי של המוח חייבים להתחבר לצד הימני, לצד הרגשי. אז בואו נתחיל עם הפסוק הראשון של השיר. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור אשר להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים. עכשיו רשי מסביר על זה, אז כשראה הנס, עלה בליבו שישיר שירה. אז פה הוא מדגיש את העניין שהשירה באה מהלב. עכשיו, למה הוא מביא את זה? כאילו מאיפה זה בא? אז שפתי החמים מסביר. דקשה לרשי, דהבה לי לומר, אז שר. דישיר משמע לעתיד, ואז לשון עבר הוא. דאז שר, ומתרץ אז וכולי עלה בליבו וכולי, כלומר דישיר קאי המחשבה. אז הוא מנסה לפתור לנו איזה בעיה דקדוקית, שישיר לא מתאים למילת אז, ואז רשי בעצם מסביר את זה שהאז נופל על המחשבה. כשהוא חשב, אז זה גרם לו לשיר בעתיד. המחשבה, עכשיו המחשבה הוא כמובן מתכוון לצד הימני של המוח, כאילו של הצד הרגשי, ומה שאנחנו קוראים הלב. הלב זה סמל של מחשבות יותר אמוציונליות, וסמל של המחשבה לשיר ולאומנות וכל הדברים האלו. אז זה מה שרשי מתכוון פה, על אף שזה בעצם הערה דקדוקית, זה הערה פילוסופית פסיכולוגית. זאת אומרת, שוב פעם, השיר נובע מהלב, מהרגשות. אוקיי, אז זה דבר, נקודה הראשון שצריך לחשוב. עכשיו אנחנו מגיעים לגמרא. הגמרא מפתחת דיון על מה זה בדיוק שיר או שירה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל. שיר בתורה, שבתורה, זאת אומרת, הם מדברים על אז ישיר, השיר של שירת הים. משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים. ולא היה שיר זה לפני כן. אז עכשיו, ההערה שלא היה שיר לפני כן, זה אומר שזה היה משהו ספונטני. הם לא ממלמלים איזשהו מילים שכבר קבעו. זה שיר, זה בא מהלב, זה בא חדש. ספונטנית יוצאים, אנחנו חצינו את הים, משהו ניסי, ואנחנו רוצים לשיר. יופי. עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, והלל זה שאומרים בראש חודשים וימים טובים, מי אמרו? עכשיו הם שואלים, תראה, אני הבנתי שיש שיר, אבל אנחנו גם יודעים שיש הלל. והלל זה איזה מין שיר, וזה גם כאילו, תכף נראה שזה עושה פחות או יותר אותה פונקציה. אז עכשיו המהרש"א מסביר את העניין של הגמרא והשאלות. שיר שבתורה שמשה וישראל אמרו רוצה לומר דוודאי אי לא הווה אשכחן שירת הים לגבי משה וישראל בתורה, נימא דהלל זה משה וישראל אמרו שהוא הנס הראשון שנעשה לישראל. אז בעצם מה שהוא מסביר פה, שאם קורה נס אז חייבים להגיב, חייבים להודות. אז בדרך כלל אנחנו מודים על נס דרך הלל. הלל זה משהו מוגדר, אנחנו אומרים ומודים על הנס. אז מה שהמהרש"א מסביר פה, שאם משה וישראל לא היו אומרים את השירה, אז בוודאי הם היו אומרים את ההלל. אז כמו שאמרתי, יש איזושהי פונקציה משותפת ביניהם, שזה להודות להשם, אבל תכף נראה שיש גם איזשהו הבדל ביניהם. עכשיו, לתשובה למי אמר את ההלל, אז עכשיו אני אחרי המערשה, הגמרא ממשיכה, נביאים שביניהם תקנו להן לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, זאת אומרת על כל חג וחג, ועל כל צרה וצרה שלא טובה עליהם, וכשנגאלים מאותה צרה, אומרים אותו על גאולתן כגון הלל שבחנוכה. אז עכשיו מה שהם אומרים פה, משה וישראל, הם אמרו את השירה, והנביאים אמרו את ההלל. אז גם וגם זה קרה שם. עכשיו, יש איזשהו מחלוקת פה שהמגרה נכנסת בה, הלל זה שבתהילים. מי אמרו? רבי יוסי אומר, רבי אלעזר בני אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעלו מן הים, וחולקין עליו חבריו לומר שדוד אמרו. אז יש הרבה אנשים שאומרים שההלל בתהילים דוד קבע. עכשיו רבי אלעזר אומר זה לא כן, משה וישראל כשהם עלו מהים הם קבעו את זה. ואז רבי יוסי, אבא של רבי אלעזר, אומר נראים לי דבריו מדבריהם, ועכשיו זה לא רק בגלל שהוא הבן שלי, אלא שהרי וכי אפשר שישראל שחטו את פסחיהן ונתנו ללולביהן מיציאת מצרים עד דוד ולא אמרו שירה. אז עכשיו, קודם כל זה מעניין, הוא אומר שלא אמרו שירה, אז זה אומר הוא קורא להלל, אנחנו מדברים על הלל, ועכשיו הוא קורא לזה שירה. אז נו, יש הבדל או אין הבדל? אז עכשיו, התשובה היא כן ולא ולא וכן, גם וגם. בעצם, יש מכנה משותף בין שירה והלל, ששניהם הודיה להשם. אז לפעמים, אז הוא קורא לזה, להלל הזה שירה. אבל יש הבדל מהותי שאנחנו תכף נראה. אז עכשיו, הטענה של רבי אלעזר שהם אמרו הלל, הוא אומר זה לא יכול להיות שעד דוד הם לא אמרו הלל, כי הרי זה דורי דורות שעשו כל מיני מצוות ולולה ופסח, אז על כל הדברים האלו הם צריכים להגיד הלל, אז לא יכול להיות שזה התחיל עם דוד, זה התחיל עם משה. יפה. עכשיו הגמרא ממשיכה, וכפי שכתוב תנו רבנן, הגמרא עכשיו מביאה לנו שורה של, או רשימה של אנשים, דמויות בהיסטוריית התנ"ך שאמרו הלל. ואז הם מתחילים עם רבי אלעזר, הרבי אלעזר שלנו, שאמר שמשה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים, לאחר שעברו את הים, כדכתיב הים ראה וינוס. הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך, על עמיתך, שיתפללו שלא יעבור פרו וחילו את הים ואחריהם. משיבה רוח הקודש ואמרו להם למעני אעשה. המערשה פה מסביר שבגדול היהודים אמרו לא לנו, לא לנו. מה זה לא לנו, לא לנו? אין אלוקים, מה לא לנו? אז המערשה מסביר לא לנו, אין לנו זכות. אין לנו זכות שתציל אותנו. אז תציל אותנו למען שמך. ואז הוא, הקדוש ברוך הוא, עונה למעני, למעני. כמו שאתם אמרתם פעמיים על שני זכויות, אז אני גם אומר למעני, אני עושה את זה. אתם צודקים, אין לכם שום זכות, אני עושה נס, בגלל שיש לי איזשהו מטרות בעולם לקדם. יופי. אז עכשיו, הגמרא ממשיכה ואומר, איפה שזה מודגש, יהושע וישראל, הם אמרו את זה על מלכי כנען כשכבשו אותם, דבורה וברק, אמרו את זה על סיסרא, חזקיהו וסיעתו אמרו בשעה שעמד עליהם סנחריב, חנניה, מישאל ועזריה על נבוכדנצר הרשע, מרדכי ואסתר על המן הרשע. יפה, הכל טוב ויפה, כל אחד הצליח באיזשהו מלחמה, באיזשהו התקפה, ואומרים הלל. הכל טוב ויפה עד שאנחנו מגיעים לגמרא בסנהדרין, שכביכול סותר. כתוב פה ככה, מצטטים את ישעיהו, למרבה המשרה ולשלום אין קץ. עכשיו זה ציטוט שאומרים על דוד המלך. עכשיו אם תשימו לב, המילה מרבה הוא כתוב עם מם סופית בהתחלה, לא עם המם הרגיל. אז עכשיו הגמרא שמה לב לזה ושואלת, מה זה עושה פה? כאילו, למה זה מם סופית בהתחלה? אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוח, וזה סתום. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג ומגוג, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשפחות לפניך לא עשיתו משיח? חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? לכך נסתתם. עכשיו, אני לא, קודם כל סתם בצד, כאילו המם סופית אם זה מה, איפה שהם למדו או לא למדו זה לא כל כך חשוב, כן? מה שחשוב פה שהם אומרים ש... חזקיהו היה אמור להיות משיח ועכשיו הוא לא אמר שירה ואמרנו שירה הלל, עכשיו הוא אמר הלל, הגמרא מעידה על זה, סנחריב אמר הלל, אבל איכשהו לא אמר שירה, שזה איזשהו הבדל דק ביניהם, ובגלל זה לא רק שהוא לא קיבל את הכתר של משיח, אתם מבינים שאם הוא לא המשיח זה מכניס את כל עם ישראל ואת כל העולם להיסטוריה ארוכה ואכזרית. הוא היה יכול לשים קץ לכל זה. חזקיהו מלך, סוף המשחק, הגענו. ועכשיו הקדוש ברוך הוא מוכן לוותר על כל זה ולהכניס אותנו לאלפי שנים של סבל בגלל שהוא לא אמר שירה? איך זה יכול להיות? אז לענות על השאלה, קודם כל נצטרך להבין מה זה ההבדל בין שירה והלל שהוא כן אמר. עכשיו, זה לב ליבה של השיעור, בא מהמאמר של הרב יהודה זולדן, שירה והלל. עכשיו, הרב זולדן מסביר ככה, כל אותם אומרי הלל אומרים בנוסף גם שירה. משה וישראל אומרים שיר והלל על הים, יהושע בן נון אמר הלל וגם שירה. ואני מדלג קצת פה, הוא אומר דבורה, אומרת בנוסף להלל גם את שירתה, שירת דבורה. חזקיה אומר הלל, מן הראוי שיאמר גם שירה, אך הוא אינו עושה כן. אז כל הרשימה בהיסטוריית התנ"ך שאמרנו שכל אחד עושה הלל, הם גם אמרו שירה ויש הוכחות לזה, אבל חזקיהו רק אמר הלל ולא את השירה, ולמה? אז אם תהפכו את הדף, קודם כל צריך להבין מה זה ההבדל בין שירה ומה זה בין שירה להלל. אז הרב זולדן ממשיך ומסביר, ההלל זהו שבח כללי לקדוש ברוך הוא על הנהגתו בעולם. כדברי הגמרא במסכת פסחים, בתשובה לשאלה למה אנו אומרים את ההלל המצרי, אותו הלל השלם שאנו אומרים ב-18 ימים בשנה, על כל פרק בפרק, זה חג הראשון של פסח, שבועות ושמונה ימי סוכות, ועל כל צרה לשכני גלינה ממנה, וזה שמונה ימי חנוכה, ככה הגענו ל-18 ימים שאנחנו אומרים הלל השלם. מדוע בחרו בהלל המצרי, זאת אומרת הלל השלם? משום שיש בו חמישה דברים הללו, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, תחיית המתים וחבלו של משיח. בעצם ההלל כולל את כל הנקודות העיקריות בהיסטוריית העם היהודי. קריאת ים סוף ומתן תורה, נולדנו להיות עם, קיבלנו את המשימה, ובסוף כאילו תחיית המתים וחבלי המשיח, אז זה מצביע שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם על העבר וגם על העתיד. כאילו אנחנו מודים לו בתוך ההלל שיש תכלית להיסטוריה. אנחנו חלק ממשהו שיש משמעות. ואז ההלל הזה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שאנחנו חלק ממשהו משמעותי. אנחנו עם ישראל שהוא בחר בנו והוא מוביל אותנו ואנחנו מובילים את העולם לסופו הטוב עם ביאת המשיח. אבל זה מאוד כללי. עכשיו, מה זה עושה אם עכשיו חזקיה ניצל מסנחריב. אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא על, על ההנהגה הכללית, על זה שיש להיסטוריה משמעות באופן כללי. אבל באופן ספציפי על האירוע, הוא לא אומר מילה. וזה מה שרב זולדן מסביר פה. השיר, זהו הודעה להשם על ההצלה מהאירוע המסוים שקרה. סיפור העניין, הניסים והישועה הגדולה שהייתה בו. שבח לקדוש ברוך הוא. שירת הים מספרת על קריאת הים והצלה מהמצרים. עכשיו אני מדלג איפה שמקוקב, מחזקיה, ציפו שיספר על הניצחון הניסי כנגד מחנה אשור כשהם נמצאו כולם פגרים מתים. אך חזקיה הסתפק בשבח הכללי. אז עכשיו, מה שאנחנו מבינים מזה, ההבדל בין הלל ושירה, זה שהלל זה אופן, באופן כללי, הקדוש ברוך הוא גדול, עושה דברים גדולים, ו... השיר או השירה זה משהו ספציפי שאנחנו אומרים נקודתית, הצלת אותי עכשיו ברגע זה בזה, בקריאת ים סוף, בהמתת כל הצבא של סנחריב. עכשיו הגור אריה מוסיף עוד פן לעניין הזה, ההבדל ביניהם, והוא אומר ככה, ויש לומר שהפעל של השירה היא בלב, כי כאשר יגיע השמחה בלב הצדיקים, בלב הצדיקים עולה בליבם השירה, ואין לך ספק כי בכל לב היו משוררים ושמחים בקריאת ים סוף. ולכך כתיב אז ישיר שהיה עולה בליבם לומר שירה כמו שרשי הסביר, כלומר שהגיע בליבם השמחה מן הנס, ולא שהיו מכריחים עצמם את השירה על ידי שכלם, כאדם שהוא מכריח עצמו לדבר. אז פה הגור אריה מוסיף עוד פן, זה לא רק שזה דבר כללי, דבר ספציפי, זה דבר שאנחנו אומרים מהשכל. ההלל, אני אומר, אמרתם לי, קרא את המילים האלו, קראתי אותם, תודה רבה. כאילו, קיימתי את המצווה ואני ממשיך הלאה. לא, שירה זה משהו אחר, שירה זה בא מהלב, זה משהו רגשי, זה משהו ספונטני, זה משהו מהצד הימני של המוח, זה צד השני של הבן אדם שאנחנו חייבים להודות ולהתחבר עליו. עכשיו, למה זה ככה? אז עכשיו אנחנו נראה, קודם כל, המדרש שואל, או עונה יותר נכון, לשאלה למה חזקיה לא התחבר לזה. למה חזקיה, בעצם הוא היה ידוע כצדיק, אז הוא יודע מה שאני אומר. למה הוא לא נכנס לזה? אז השיר, שיר השירים רבה. וראוי היה חזקיהו לומר שירה על מפלת סנחריב דכתיב ולא כגמול עליו השיב יחזקיהו. ולמה? כי גבה ליבו. הוא היה גבתן. אתה אומר חזקיה מלך וצדיק ואתה אמרת כי גבו ליבו? איך אתה יכול להגיד שהוא צדיק? מה גבתן? הוא מעבר לזה. זה לא עניין להגיד שהוא היה, שגבה ליבו. אז המדרש עונה, אלא גבה ליבו מלומר שירה. נכון, הוא היה צדיק, הוא היה ענב, הוא יודע מה זה להיות בן אדם. אבל בנקודה הזאת, הספציפית, להגיד שירה גבה ליבו. עכשיו, המדרש לא מדברת על חזקיהו, הוא מדבר עלינו. כאילו כל אחד מאיתנו כשהוא שמן, כשהוא משיג, כשהוא מצליח, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר תודה? לא תמיד. כאילו, אני עבדתי קשה, מה אתה רוצה ממני? אני יצאתי למלחמה, אני יצאתי למסעים ומתנים עסקיים, אני. אז אני עומד ואומר, או, תודה, עשית לי נס. זה מה שאיפה שחזקיהו לא היה יכול לעמוד. הוא גבה ליבו בשירה, כאילו, בשירה, להגיד הלל אני מבין, כן? הקדוש ברוך הוא הציל את העם, כמו שהוא מציל, אני קורא הלל, שכלי, תודה רבה. אבל שירה מהלב, אני מרגיש, אני לא רק יודע, אני מרגיש שקרה לי פה נס, שאני לא הכל יכול. זה הקטע. ואז ממשיכים, אתה ישעיהו לגביהן לדחזקיהו וסיעתו, אמר להון, זמרו להשם. ישעיהו בא, עכשיו הם עושים קצת משחק מילים פה, הם לוקחים פסוק אחד שלם של ישעיהו וחולקים את זה כאילו לדו שיח. אז עכשיו, אז ישעיהו כביכול בא לחזקיהו ואומר, זמרו להשם, אתם חייבים לשיר. ואז אמרו לי, למה? אז אמרו לו, כאילו למה? כי גאות עשה. אז עכשיו ישעיהו עונה, בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה משהו ענק, אתה חייב לשיר. אמרו לי, כבר מודעת זאת בכל הארץ. מה אתה רוצה מאיתנו? כאילו, כולם יודעים שכל הצבא צנחריב מת. אני לא צריך להגיד את זה. אז אוקיי, עכשיו זה לא נכון, כן? ועכשיו אנחנו נראה. אמר רבי אבא בר כהנא, הוא אומר עוד טענה נגד חזקיהו. אמר חזקיהו, תורה שאני עוסק בה מכפרת על השירה. תראה, אל תבלבל לי את המוח עם השירה הזאת, זה לאחרים. אני בן אדם עם שכל, אני מוחי, אני אוהב לשבת, לקרוא, ללמוד. וגם אני מביא פה מסכת פאה, פרק א' א', שאנחנו קוראים כל יום. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא וכו', ותלמוד תורה כנגד כולם. מה, אני לא צריך להתעסק עם שום דבר. תלמוד תורה כנגד כולם. אני לומד תורה כל הזמן, אל תבלבל לי את המוח עם השירה הזאת. מבזבז לי את הזמן. כולם כבר יודעים. למה שאני אשיר? ואז אמר רבי לוי, אמר חזקיהו, מה אנו צריכים לומר, ניסיו וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא, כבר מודעת זאת מסוף העולם עד סופו, לא כבר עמד גלגל החמה באמצע הרקיע וראו ניסיו וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא עד סוף העולם. תראה, כולם יודעים, זה אפילו זה היה נס טבעי, כאילו הטבע השתנה, כל העולם ראה שהשמש נתקע בשמיים, אז אני לא צריך להגיד שום דבר. גם רבי ישמעאל מוסיף על זה. רבי ישמעאל בר רב יוסי בשם רב אבא אומר, כבר פרו מלך מצרים ותרחק המלך קוש והלכו וספרו ניסיו וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא. גם הם, המלכים האלו, הם היו מורבים בנס והודו וראו והלכו וסיפרו לכל העם. זה היה ב-CNN, זה היה בכל הרשתות. מה אתה רוצה ממני? אני לומד תורה, אל תפריע אותי. אז גם אם זה נס מן השמיים שכל העולם רואים מהטבע, גם אם זה היה בכל ערוצי התקשורת, לא משנה, זה לא זה שאתה מספר עבור אחרים שידעו. זה עבורך שאתה תדע, שאתה תתחבר לא רק דרך השכל אלא דרך הלב. אתה חייב להוציא את זה מהפה, אתה חייב לשיר. חזקיהו איבד את המלכות, איבד את המשיכות, איבד את כל העולם בגלל שהוא לא מוציא את זה מהלב. וזה מביא אותנו לרב סולובייצ'יק. רב סולובייצ'יק ב-1956 נתן הרצאה נפלאה שנכתבה בתוך הספר כל דודי דופק. הוא בעצם מנסה לעורר את העם היהודי לנס שנקרא מדינת ישראל. ואז הוא גם תוקף ומצטט את המקרה של חזקיהו שבעצם לא שר על הנס. הוא עכשיו רוצה ללמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות עם זה. אם חסדי השם שהורקו ליחיד ולכלל מחייבים את הנהנה מהם בפעולות מסוימות, זאת אומרת, קרה נס, אתה חייב לעשות משהו. יכול להיות שזה הלל ושיר, יכול להיות שזה לעלות לארץ, אבל כל נס מחייב גם את היחיד וגם את הכלל לעשות, להגיב. גם אם החסדים, עשירות, כבוד, השפעה, שלטון וכיוצא בהם, שנרכשים על ידי עבודה מייגעת. כי הוא אומר, תראה, אני יודע, עבדת קשה פה. כאילו אני גם, אני רוצה להגיד בפורום פומבי, כאילו אני עבדתי פה קשה מהתחלת מובילאי בבית ברמות. ועבדנו קשה 17 שנה. זה לא היה פשוט, כן? והשגנו ניסים ונפלות. אני רוצה להודות עכשיו לקדוש ברוך הוא. הוא עשה לי נס. ללא ספק, אני סתם מהנדס, כן? מה שקרה לי זה נס. אז אני אומר, גם אם זה כל הדברים האלו, ואתה יגעת עבור זה, אתה חייב להודות שזה נס וזה לא אתה. הון כולה אדם ודרך הטבע. זה דאופן טבעי, אני באתי לעבודה כל יום. כן? כאילו, לא רואים שהשמש הפסיק להתגלגל בסביב העולם. עדיין חייבים להודות, וגם קל וחומר לחסדי אלוהים המתגלים למעלה מדרך זו. אז גם קל וחומר, אם זה קרה באופן ניסי, ועכשיו הוא מדבר על מדינת ישראל, בצורת נס החורג ממסגרת החוקיות האלמנטרית של השתלשלות ההיסטורית. פה הוא מדבר על מדינת ישראל. מה שקרה, ולמה אנחנו יכולים להגיד שהקמת מדינת ישראל זה נס? בגלל שאם אתה מסתכל על השתלשלות של ההיסטוריה, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אין עם שנגלה מארצו, מסתובב 2,000 שנה וחוזר ומקים מדינה. אין דבר כזה. זה לא הגיוני. זה לא רק נס בתוך הטבע, זה נס מעל הטבע. ואז הוא אומר, זה גורם לנו שאנחנו צריכים להיות משעבדים את בעל הנס לאלוהים. הנס העל-טבעי משעבד אותנו. אנחנו חייבים להודות ולהגיב, לעשות משהו. ואז הוא אומר, פה אני מדלג, אוי לו לבעל הנס אם אינו מכיר בניסו. אז למה אוי לו? מה, אני איש דתי, אני הולך לבית כנסת, אני מניח תפילים, אז מה שאני לא אומר שירה, מה אם אני לא מגיב לנס, כל נס שזה יהיה? אז הוא אומר פה, אני מדלג איפה שזה מקווקו, בסוף הרב סולובייצ'יק, כשנס אינו מוצא את הדו הרצוי במעשים ממשיים, חזון נעלה מתנוון ומתמזמז, ומידת הדין לא עלינו מתחילה לקטרג על בעל הנס כפוי התודה. ואז פה איפה שזה שלושת הנקודות, הוא מצטט את המעשה של חזקיהו של אושר, ובעצם מה שהוא אומר פה, שהחטא הגדול של חזקיהו היה לא זה שהוא לא שר, אלא מאיפה שזה נובע, שהוא כפוי טובה. הוא כפוי טובה. אם אתה לא שר, אם אתה לא מודה, אתה כפוי טובה. זה טוב שאמרת הלל. כן, יש אלוקים, הוא מנהל דברים למעלה. לא, הוא מנהל דברים למטה, אצלך. אם אתה לא מודה לזה, אתה כפוי טובה. וזה מספיק להפסיק את כל המהלך של כל היסטוריה. הקדוש ברוך הוא עומד פה ואומר, עד כאן. אבל למה? בסדר, אני כפוי טובה, לא אמרתי תודה. מה, אתה הולך להשבית את כל התהליך של בריאת העולם על זה? אז תראו מה שהרב שרקי מסביר על זה. המשיח הוא המתקן את כל קלקולי העולם. החטא הראשון היה עץ הדעת, והשני הכפירה בטובה. בבראשית פרק ג' אנחנו קוראים, ויאמר אדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. רש"י מסביר על זה, כאן כפר בטובה. זה החטא השני, כאילו זה חלק מהחטא הקדמון, לאכול מעץ הדעת, כאילו לעבור את חוק השם, ולהיות כפוי טובה. והרב שרקי ממשיך ואומר, החטא השני תמיד יותר חמור, כך שהעיקר הוא כפיות הטובה, ועיקר התיקון הוא הכרת הטובה. זו החומרה של מעשהו של חזקיהו. הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותו משיח, משיח צריך לתקן את החטא הראשון. אם החטא הראשון או השני, כאילו איך שרואים את זה, הוא כפוי הטובה, אז הוא צריך לחפר על זה ולהיות מכיר טובה. ואם הוא לא עושה את זה, אז אלו מה הוא משיח. מקור החטאים זה זה. אז עכשיו שוב פעם אני רוצה לסיים ולחזור לענייננו. לא מדובר על חזקיהו, מדובר עלינו. כל התורה וכל העניינים האלה זה עבורנו, לא עבור הדמויות ההיסטוריות. אז בואו נחזור לשירת הים שלנו, שאנחנו קוראים בשבת וגם כל יום. המשנה ברורה כותב ככה, ויאמר שירת הים בשמחה וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים. עכשיו, זה לא אומר שכשאנחנו בבית כנסת וקוראים את שירת הים, אנחנו מדמיינים שאנחנו עברנו את הים. לא! כשהוא אומר שאתה תדמיין שאתה עובר את הים, זה בחיים שלך, היום יומיים. יש לך אוכל, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך, לא יודע, כל הדברים הטובים, מאיפה אתה, זה בא? אתה חייב להודות שזה כאילו אתה עברת קריאת ים סוף. בחיי יום יום, אנחנו רואים שירת היום כל יום, על מנת שאנחנו נראה שכל דבר שקורה לנו יום יום זה קריאת ים סוף. ואנחנו צריכים להודות על זה מתוך הלב, לא מתוך הספר. ואז הוא אומר משהו מפליא, שזה ציטוט מהזוהר. והאומר בשמחה מוכלין לו לאבונותיו. מה? אני אומר שירת הים כל יום בשמחה, נגיד כאילו בכוונה, ומוכלים לי על אבונות. לא אכלתי צ'יזברגר, לא עשיתי כלום. כאילו, מה זאת אומרת? איפה זה בא שאני אומר שירת הים בשמחה וזה הכל מחול? אבל עכשיו, אם אנחנו חוזרים לחזקיהו ומה שקרה שם, אנחנו מבינים טוב מאוד. אם אנחנו אומרים שירת הים בכוונה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הכל. אנחנו מכירים בטובה, אנחנו לא כפויים טובה, אנחנו מתקנים את חטא הקדמון, אנחנו מתקנים את כל החטאים, כאילו, כביכול, מקור לכל חטא זה כפוי טובה. שזה בעצם מגדל את האגו, שזה בעצם גורם לי לעשות כל מה שבא לי. אז בוודאי, אם אני מכיר טובה כל בוקר דרך השירת הים, אז מוכלים לי, בגלל שאני מבין מאיפה אני ומאיפה הקדוש ברוך הוא, ואז זה הקטע. זה הקטע של שיר, וזה הקטע של הלל. הלל זה משהו כללי, זה משהו מוחי, וזה משהו ראוי. אבל שירה זה משהו ספונטני, זה משהו רגשי, זה משהו שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא לא פחות מהלימוד תורה היומיומי. אנחנו חייבים להבין שבדמות דתי חייב להתחבר לשני הצדדים, חייב להיות חכם שכלי וגם חייב להיות רגשי ומבין שהוא חייב באופן חדש, באופן ספונטני, שהוא חייב לקדוש ברוך הוא משועבד בגלל כל הניסים היומיומיים. ואם אנחנו נבין את זה ונעשה את זה, אז נביא באמת את המשיח במהרה בימינו.